אנחנו בעוד ג' אנחנו נראה מה שהוא אומר, כאילו את התמונה שהוא מצייר. אחרי אני רוצה להרחיב קצת על זה, לקשר בין יראת השם לבין השירות, כמו שעולה פה. אומר הוא בחינת זקן, אני מסיקר מקודם את הפסוק אברהם זקן בבא ימים, מבחינת זקן די הוא להרחיב ולהאריך ימיו בתוספות קדושה בכל פעם כנ"ל. הוא על ידי עירה, שהעירה מביאה תוספות קדושה בכל יום ויום, שעל ידי זה נתרחים ונתרחבים הימים. בבחינת עירת השם תוסיף ימים. עירת השם, וזה בחינת עירת השם מאוצרו, מבחינת הצעה כאוצר שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה. כי התחלת הימים הם קצרים, ואחר כך מתרחבים והולכים בתוספות קדושה על ידי העירה כנען. זאת אומרת, תוך כדי שאנחנו קורא את הדברים, נזכר בדבר רב צודה, שיתכן שזכיתי אפילו לשמוע עוד מפיו, היה חוזר על זה הרבה פעמים, שאנחנו רואים בתפילה של מוצאי שבת, אבינו מלכנו אחרי עלינו הימים הבאים לקראתנו שלום, חסוכים מכל חטא, מנוקים מכל עוון, מדובקים ביראתך. אז פשט המשפט של התפילה הזאת, החל עלינו הימים הבאים לקראתנו שלום, שאנחנו נהיה באותם מכל הימים, חסוכים מכל חטא, מנוקים מכל עוון, מדובקים ביראתך. אנחנו. אבל אפשר לפרש, באמת זה לא רחוק, שזה גם פשט, זה לא, אפילו לא הייתי אומר דווקא דרש, זה כמעט פשט, שהכוונה לימים. הימים יהיו חסוכים מכל חטא, הימים יהיו מנוקים מכל עוון, והימים יהיו מדובקים. מדובקים ביראתך, שכל הימים יהיו רצף אחד של יראה, מדובקים, שלא יהיה פיסקי פיסקי, קצת יראה, קצת לא, קצת יראה, קצת לא, אלא הכל הוא ברצף אחד. וזה נראה בעצם מה שהוא אומר כאן, שמדובקים זה כמו מה שקורה פה, אריכות ימים. תפילת ימים קצרים זה כאילו קצת, קצת והולך, קצת והולך. והאריכות זה מתרחב, מתארך עד שזה נהיה רצף כמה שיותר ארוך. טוב, אז הוא אומר, משיך ואומר, נמצא שזוכים על ידי העירה לאריכות ימים, שהם בחינת זקן, כן. זוכים על ידי עירה לאריכות ימים, כמו שהוא הביא את הפסוק, עירת השם תוסיף ימים. שהם בחינת זקן, בחינת תיקוני עתיק, שעל ידי זה זוכים לעשירות. כי העירה שומרת מההפך של עשירות, די נעניות, שבאה על ידי בחינת שקר החן והבל היופי. זאת אומרת, הניגוד של עירת השם זה שקר החן והבל היופי, כמו בפסוק. עירת השם מתתלה. כי יש כמה מיני חן של שקר שעושים בעמידה או באכילה או בדיברו עם אנשים, וכן בשאר הדברים. ולכל דבר יש חן אחר מיוחד. מכל אלו החינות של שקר הם באים על ידי הבל היופי, מבחינת שקר החן והבל היופי. דיינו, מי שאינו נשמר מיופי אנשים, על ידי זה יש לו תאוות של אלו הכינות של שקר. ויראה הוא ההפך מזה. כמו שכתוב, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, מי תתעלן. באמת, הוא נראה שמדבר פה על משהו מאוד מוחשי. יש מיני חן של שקר שעושים בעמידה או באכילה או בדיבורים עם אנשים, כמו כשאדם רוצה למצוא חן, זה אולי ככה קצת כדי לתת לזה מוחשיות, אני חושב שזה מאוד בולט, יש מדרגות, יש הבדלים, אבל בסך הכל כשאתה כאילו רואה בני ישיבה, ונגיד אחר כך אני לפעמים מסתובב בשכונה, זה די בולט שבחורים בערך באותו הגיל, נראה שהם הרבה הרבה יותר חושבים, אני מדבר על בחורים, כן? מהסוג ה... לא נשים, בחורים. הרבה הרבה יותר משקיעים באיך הם מתלבשים, באיך הם נראים, באיך הם מסתפרים. בחורי ישיבה, זה נורא, כן להיות קצת בזה, אבל הממוצע הוא אחר, הממוצע הוא אחר, אחר לגמרי. אני חושב שזה מתכוון למשהו מהסוג הזה, שכאילו אדם משקיע בחיצוניות, בחן שיש לו, כאילו איך הוא עומד, איך הוא אוכל, איך הוא מדבר. מאוד אפשר אולי גם לקחת דוגמה מאנשי ציבור, אנשים שהם הרבה פעמים רואים אותם, מצלמים אותם, אז אם יש להם קצת רגישות, דווקא מי שיש לו איזה עניין, הופעה כזאת, אז הוא יחשוב על זה, שהדברים ימצאו חן. אבל זה חן שהוא לא תמיד מחובר לפנים, לא תמיד מחובר לאמת. זה חינות של שקר. אני חושב שהוא מדבר משהו מאוד מוכר מהמצב האנושי, מהעולם הזה, אבל כל עוד שהוא לא באמת מחובר פנימה, שרב נחמן בזה גם יש לו תביעה חדה, כאילו, אם אתה לא באמת, אז אתה לא. אז הכינות של שקר. ומי שאינו נשמר מיופי אנשים, על ידי זה יש לו תאוות של אלו הכינות של שקר. הדברים האלה משפיעים עליו. שאולי באמת חלק מה... אני תיארתי עם תיאורים שאנחנו יותר פוגשים בה, אבל ודאי אצל נשים כל הנושאים האלה תופסים תשומת לב. אז כל הצדדים האלה, כל ההתפשטויות האלה שלכן, הם עושים עליו רושם. ויראה או ההפך מזה. כמו שכתוב, שקר חן והבל היופי, אישה יראת השם תתנה. על כן אברהם ויצחק, כשבאו למקומות שלא היה שם יראות, ותכף כשרצו לכנוס לשם, הרגישו זאת על ידי שהתחילו להרגיש לפי גודל קדושתם יופי אנשים. ועל כן הרגישו שאין שם יראה, ועל כן עשו על עצמם זיווג נשיהם כאחותו. כמו שכתוב, כי אמרתי אני ראת אלוקים במקום הזה. אני מסביר, למה אברהם אמר ששרה אחותו? אז הוא בא, הוא אומר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. אז אומר, זה בעצמו אברהם אמר סימן שאלה, מה פתאום זה... זה תופס מקום. פתאום הוא שם לב ש... ככה, יש... מובהר בעוד ספרים. פתאום הוא שם לב שהיא יפה, פעם לא חשב על זה. היא תמיד הייתה שכינה, היא הייתה הערה, היא הייתה זה, פתאום יפה גם. פתאום גילה את זה. אז אומר, למה פתאום אני נמצא, למה הרגש הזה פתאום נמצא? כי כל המקום הזה, אין בו יראת השם, אז הדברים האלה תופסים הכל. אז גם בפשט, אז הוא גם שם לב מה זה יכול לעשות למצרים, ולכן צריך להיזהר. אבל אנחנו נמשיך, שזה לא רק זהירות מהמצרים, אלא באמת, אם זה המצב, אז לא. אז היא כמו אחות. כאילו, כשזה לא בא עם מקום שלם ומחובר לפנים וזה, אז בעדינות כמובן, כנראה הכוונה, אז כאילו, מרגיש את הרוח הלא טובה הזאת, היא נמצאת במקום, אז אם ככה, אז עכשיו היא כמו אחותו, עד שיהיה תיקון. אחר כך תקן אברהם זאת והמשיך אריכות ימים, כמו שכתוב, היה גור אברהם ברץ בשתי ימים רבים. מה, זה באמת הסיפור עם אבי מלך. מכינת יראת השם תוסיף ימים. אז הימים רבים זה בעצם נתחבר ליראת השם שמוסיפה ימים. ואחר כך קלקלו הפלישתים כל התיקונים שתיקן אברהם, מכינת כל הבארות וכולו סתמו פלישתים. ועל כן כשבא יצחק לשם, הוא צריך גם כן לאסור זיווגו כאחותו, כן? גם הוא אמר אחותי. עד אשר המשיך שם אריכות ימים, שהיא בחינת עירה שמצלת מזה כנן, ואז הותרה לו, כמו שכתוב, והיא כאשר ערכו לו שם הימים, והשקף אבימלך בעד החלון, אז זה יצא באמת כמין חומר מה שכתוב כאן. הפשט כביכול שהוא כבר היה בשעננות, או נצחק. אבל הוא אומר שהיה פה עניין רוחני, כיוון שיש שם איזושהי פחיתות, איזו שפלות, אז זה בעיה, אז זה כמו אחותו. אחרי שזה מתוקן, אז הוא יכול לחזור להיות אשתו. כאשר ערכו לו שם הימים. יראת השם, אריכות ימים. ועל ידי זה שהמשיך אריכות ימים זכה שם לעשירות. כמו שכתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים כנען. כי מי שאין לו יראה, ולא נשמר בחינה הטבל היופי, על ידי זה בא לעניות, כמו שכתוב, אל תחמוד יופיע בלבביך, כי בעד אישה זונה את כיכר לחם. כי הריחות וכעשירות והבל היופי הם שני הפכים. טוב, אז פה מוסיף עוד הסברה בזה. אני רוצה ככה פה, אני באמת להרחיב את ההתבוננות, שיש פה באמת קישור בין העשירות להבל היופי כהפכים, אבל בעצם, אתה אומר, יש פה חיבור בעצם בין הנושא של ממון לנושא של אפשר נגיד יצרד העריות, נושא של הבל היופי לעומת יראת השם. אז שיש קשר בין הדברים. כך שיש משנה שאומרת, אני חושב, בקשר למצוות שכחה, שאפילו הוא מצווה שאדם מקיים בכלל בי לשים לב, יש לו שכר על זה, אז גזל והריות שנפשו של אדם מחמתה, מתאבה להם, אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורות. אז כאילו יש השוואה בין שני הכוחות האלה, של ממון ושל הריות. אז חשבתי, אפשר לומר ככה, ששני הכוחות האלה יש להם נטייה כפולה. יש להם נטייה של פרו ורבו, יש להם נטייה של פיזור. כאילו, זה כוח מאוד מאוד נגד עם נטייה של התפשטות, והנטייה הזאת של ההתפשטות יכולה ללכת לכיוון של פרו ורבו, וזה יכול ללכת לפיזור. והמון, גם המון יש לו תכונה של פרו ורבו. המסחר עושה שאפשר לכסף, כמו ככה אומרים כל מיני יועצים כלכליים, תן לכסף לגדול, תן לכסף לעבוד בשבילך. כאילו הכסף יש לו כוח להתרבות. קונים, מוכרים, לא יודעת, הכסף גדל. עד שני, גם הכסף יש לו נטייה מאוד חזקה לברוח, להתפזר. פזרנות. פזרנות כתכונה לא טובה. נכון שגם קמצנות יש עליה, אבל עכשיו אנחנו נהיה דווקא בצד של החולשה של הפזרנות. הבזבוז, הפזרנות. יש מאוד בקלות נעלם. נעלם, מתפזר, וממילא כיכר לחם, כן, מגיעים לכיכר לחם. ואותו דבר כמובן גם ביצר של קיום המין, שמצד אחד יש לו כוחות של פורבו, שזה הוא נמצא, מצד שני הוא גם יכול מאוד להתפזר. יש פה אנרגיה, יש פה כוחות, יש פה שקוד גם, אז הם מאוד בקוד יכולים להתפזר, וממילא אם יש כוח, מתפזר, ואז הכוח נחלש. זה בעצם מה שמחובר, מחבר את שני הדברים האלה. לכן יראת השם היא דרושה. ופה המדויק אומר שיראת השם היא אוצרו. יראת השם היא כמו אוצר. מה זה אוצר? זה מקום שאוסף. שאוסף את הכסף, ששומר. באמת גם הרמז הוא על אישה, עשה כי אוצר, שאיפה שהוולד נשמע. זה גם באמת יודע, קשור לשמירה של הכוח השני. כלומר, כשיש אנרגיה כזאת, אם יש כוח טוב של שמירה, אז היא תביא לפרו ורבו, להתברכות. אם אין כוח של שמירה, זה יתפזר וזה יביא להפך מברכה. כלומר, כאילו חלק מהתכונה של העשיר, זה באמת נקודה מעניינת, כי מדי שהעשירים, חלקם לפחות הם גם נהנים להוציא הוצאות, אבל בהחלט, אני חושב שמסתבר שאפשר לאפיין שתכונה של אולי לא מי שנהנה מהעשירות, זה יכול להיות אולי מישהו שירש או מישהו שהוא כבר מאחוריו הרבה עבודה, אבל בדרך לשם, אז יש לו מאוד את התכונה הזאת של שמירה. כלומר, הוא יחסוך, גם לא יפזר סתם, וגם הוא יעשה את ההשקעות שלו באופן איפה שזה יביא פירות. ולא יפזר. זאת אומרת, לא רק ברמה של לבזבז, אלא גם ברמה של השקעות, שהשקעות יהיו מכוונות, שהן באמת התכנסו, מה שקוראים לפעמים, ריכוז מאמץ, כן? שזה יהיה, לפעמים, מה שמבדיל בין אדם שבאמת מצליח להתרחב בתחום הזה לבין מי שלא, זה שהוא יודע לשים את זה במקומות, לפעמים זה גם קצת אולי אימור, אבל יודע לשים את זה במקומות הנכונים, מה זה לפעמים, כשיש נגיד השקעה נכונה ומכוונת במקום נכון, אז יש תוצאות הרבה יותר טובות מאשר הרבה השקעות במקומות לא נכונים. ואותו דבר גם, שוב, ביצרד נהריות וקיום המין, אז יש, כשיש כוח של כינוס, אז וישם קטון משפחות. כשיש פיזור, אז פחות משפחות ויותר מגיעים למה שהפסוק אומר. בעד אישה זונה כיכר לחם. אז כאילו הריכוז והפיזור. באמת יראת השם יש בכוח של ריכוז, כי באמת, אפשר להגיד שיש אולי נטייה אפילו טבעית בעולם, של אולי משהו עמוק בשורשים אולי של היצר, זה הנטייה להתפזר. כוח של אנתרופיה, של צנטריפוגה, יש בעולם איזו נטייה להתפזר. אז אפילו הרמב"ם אומר שהאדם אחרי מיטה, טבע החומר לחזור ליסודותיו. הוא אומר לכן המיטה היא טבעית, כן? זה לא פשוט שכל החלקים שמרכיבים את האדם יהיו מכונסים ביחד ויעבדו כולם כמערכת אחת. יש איזה מין נטייה כל הזמן שהאפר יחזור לאפר וזה לזה והאש ואתה איך מגדירים את החומרים הבסיסיים, כן, אבל זה שהם מתאספים ביחד זה לא פשוט. צריך משהו שיאסוף. והנקודה של יראת השם, כאילו זה יש איזה יחס למשהו שהוא מעבר לכל הכוחות, שהוא בעצם אוסף אותם, שהוא בעצם מרכז אותם. הנה ממש פרשת השבוע במדבר. יש את בני ישראל, יש 12 שבטים, כל שבט מושך לכיוון שלו. אבל באמת מה מחזיק אותם? שיש משכן באמצע. זה יראת השם, יש יראת השם באמצע, אז הכל נאסף, הכל מתחבר. גם באדם, יש נשמה באמצע. באמת, בכלל, בחברה, זה לא רק בציור של השבטים, גם לחברה יש נטייה של התפזרות, שזה מאוד בולט התיאור הפשוט של חטא העגל, שרבינו בהר סיני, התחלה יש איזה קצת ריכוז, קצת אהרון, קצת חור, לאט לאט זה, מה שבסוף התפרקות. אחדו שמה, למי זה אב? התפרקו. אז לא רק התפרקו מהזהב, התפרקו לגמרי. כאילו, לא היה שום הנהגה, שום זה, כל אחד לא עושה. מעם זה נהיה המון. אני זוכר באמת בזמנו הציור כזה, תחושה, אבל שמאוד ככה ממחישה את זה. היה את המאבק על הדסת בפסגת זאב, זוכרים? הוותיקים אולי. מתי זה היה? לא כך מזמן? לפני שנה? שנתיים. מה? ארבע. בכל אופן זוכרים. כן. לא יודע מה נהיה שם בזה, אני חושב בסוף הרסו, אבל אולי בנו משהו אחר, מה? אבל לא בנו להם איזה משהו במקום. מה?
היו אמורים, זה היה הסכם כאילו.
כן. טוב. אז הייתי שם בזה, ואז לא יודע מה עשו שם, הרבה למדו בית המדרש, היה שם קצת ריקודים בחוץ, לא יודע באיזה שלב, אז פתאום הייתה שמועה כזאת שהמשטרות מגיעות, שזה מגיעים, ובאמת ראו ככה יחסית יותר מכלי אחד, ככה כל מיני רכבים וזה, ואז האנשים שם התחילו לרוץ, כאילו ראו בצד אחד, פתאום רצו כולם שם, ראו בצד אחד, ראו כולם לשם, עכשיו היו שם הרבה אנשים, ואני מדי, פתאום הבנתי מה קורה פה. בהתחלה, כשראית הרבה אנשים, אתה כאילו, יש תחושה, איך יכול להיות שמישהו הצליח להוציא אותם? כשראית איך שהם התנהגו, כשחושבים שמשטרה מתקרבת, אין סיכוי, כאילו, זה המון. כאילו, המשטרה, באים, יש פקודה, יש, נגיד, באים אפילו 20 שוטרים, כולם מכוונים למטרה אחת, והרי, איך שוטרים מצליחים הפגנות? בהפגנות הפעמים יש יותר אנשים מהשוטרים. אבל השוטרים הם באים כקבוצה, והשאר הם, עדר. אז עדר קורה איזה משהו, אז היה מאוד בולט, איך שברגע אחד פתאום הכל שם זה המשמעות של צבא, כל מי שהיה או שיהיה, כן? עיקר הכוח של צבא זה הנקודה הזאת, זה הריכוז, ההתארגנות. אחרת פלנגות, גם הנשק, אבל גם אם יש נשק, אם כל אחד לעצמו, כמעט אין את התוצאות. אבל אם יש כוח שמרכז, אז זה עובד. אז יראת השם היא הכוח המרכז. כאילו יש איזה יחס למשהו מלמעלה, שהוא בעצם אוסף את כל הכוחות, שהוא בעצם שומר עליהם, ושומר אולי מנטייה מאוד בסיסית של העולם, של האדם גם בצד הנמוך, להתפזר. אני חוזר לזה שזה גם זה האריכות ימים. כי בעצם מה שכתוב פה ימים קצרים, זה לא כאילו 5 דקות לעומת נגיד שבוע שלם. דווקא אתה יכול להגיד, הסיכוי שבחמש דקות יש ריכוז הוא הרבה יותר מאשר בשבוע. אבל זה לא ההבדל בין ימים קצרים וארוכים, אלא כמו שאמרנו קודם. ימים קצרים זה שכל 5 דקות הם לחוד. יש 5 דקות ועוד 5 דקות ועוד 5 דקות ועוד 5 דקות, זה קצר. וימים ארוכים זה שהכל בהמשך, שיש רצף, יש ריכוז, כאילו גם הזמן יכול להתפזר. כל דקה הולכת למקום אחר, כל זה. אין ארגון. וכשיש יראת השם, אז יש אריכות ימים. וכמה ממש מתאר את זה, בהתחלה זה קצת, אחר כך הולך ומתרחב, הולך ומתארך, הוא מוסיף והולך. הוא אדם שיכול להתרכז דקה, רמה אחת, יכול להתרכז שעה, עוד רמה. אבל זה אחד הדברים הכי משמעותיים, בין אדם שיכול להפיק תועלת, נגיד בלימוד, מהזמן שלו, לבין מי שלו. מספרים אחרי חסידי קוצק, שמישהו בא לבקר אצלהם, אז אורי זה אחד, 24 שעות, מסתכל על איזה נקודה, ומתבונן. כאילו ריכוז כזה, ריכוז שהוא בלתי פוסק. נראה לי זה אולי מה שאפשר להסביר פה, מה זה יראת שמיים. יראת שמיים היא התנועה של הריכוז והכינוס, לעומת הנטייה ההפוכה, שגם בממון וגם ביופי יש אותה מאוד חזק. ורציתי להוסיף על זה עוד נקודה, שפעם קודמת שדיברנו, לא בשבוע, לפני שבוע שעשינו קצת הפוגה על הגבע עומר, אבל דיברנו על ארוך ורחב. קצר, ארוך ורחב. ואמרתי שבארוך יש צד של התגברות, שיש נטייה, נגיד, לרצות להשיג את הדברים מהר וקטן. גם מי שיש לו קושי להתרכז, זה ככה. תסביר לו בדקה, יבין. אבל אם נסביר כבר 3 דקות, תפזר, וכן הלאה. אז צריך אורך רוח בשביל ארוך, בשביל להתגבר על הרצון כבר להגיע לתוצאה, להצליח להלכת בתהליך שהוא מורכב מכמה שלבים ולעשות אותו כתהליך אחד רצוף. אבל יש איזו תחושה של התקפיה. אמרנו, ולעומת זה יש רחב. מרחב יש משהו אחר, תחושה דווקא של רחבות, כן? של, לא של התקפיה, של משהו באמת יותר של הזדהות, של הסכמה, של... רציתי, כלומר, שאולי השלב הראשון זה לעבור מקצר לארוך, השלב אולי השלם יותר, זה גם לעבור לרחב. אז דווקא בהקשר של מה שהוא אומר עכשיו, אפשר להבין את מעלת הארוך על הרחב. כי הארוך באמת הוא מרוכז, והרחב לא בהכרח. כלומר, הרחב הוא נמצא מאוד ליד המפוזר. רחב, רחב ידיים, זה יפה. באמת את התחושה המעיקה הזאת. בכל ריכוז יש גם איזה באמת מאמץ מסוים. למה זה מאמץ? בדיוק מה שאמרת, כי יש איזו נטייה טבעית להתפזר. אז הרחב הוא איפה שפחות נלחיים הנטייה הטבעית הזאת. אבל הארוך זה איפה שכן. אז יוצא שאם כל הגודל שברחבות, אבל אם לא מעריכים את החשיבות של הארוך, אז לא יודעים, לא יודעים לקחת את מעלת הריכוז. כאילו, הפיזור והכינוס, הריכוז והפיזור, זה שני באמת מינונים. ריכוז הוא טוב, ובאמת פיזור במובן החיובי זה רחבות. אבל רחבות עלולה להגיע לפיזור. וארוך, כמו שכתוב כאן, זה מי שדווקא מאוד אוסף, מאוד מכנס, מאוד מרוכז. זה ה... אתה לדרוש מה שרב נחמן אומר, שכשהאבות הם באו לשם ל... באו לארץ פלישתים, תכף שרצו לכנוס לשם, הרגישו. אמר לי לכנוס, ואתה, פשט, כוונה, הם באו לשם. הם רצו לכנוס, להיכנס. אז הרגישו, קשה פה להיכנס. העסק פה מתפזר. זה בעיה. אני מסביר שהיהודים, כל מקום שהלכו אליו, אז קודם כל, כאילו הגטו היהודי זה לא רק יצירה של הגויים שגם קצת זה, אלא זה גם קצת מה שהתאים לנו. קודם כל לאסוף את הכוחות. נמצאים במקום שיכול מאוד לפזר, בואו נתרכז, בואו נבנה איזו חומה נראית או בלתי נראית, בינינו לבין כל הדברים האחרים, ואז יש ריכוז. ואז הכוחות יכולים לעבוד, יכולים לפעול, יכולים להתברך, יכולים לגדול. וחשבתי, אם כבר, אפשר להגיד שבזה הגויים כינו ביהודים. כאילו, יראת שמיים זה משהו מופשט, ברור שזה מה שליווה אותנו באופן בסיסי כל הדורות. אני חושב שזה כאילו גם תוצאה משהו בעולם הממשי יותר, שיש אצל היהודים איזה ריכוז. זה שיש, יש בדיחה, אבל עכשיו אני אגיד הפוך ממנה, יש בדיחה שפעם, על החוסר אונים של הגלות, כן? שפעם 10 חבר'ה יהודים חזרו מאיזשהו טיול בשדה, ביער, ליד העיירה, פוחדים. פגשנו שני גויים, פולנים, קוזקים, אוקראינים, לא יודע מי. בסדר, אז מה? הם היו שניים, ואנחנו היינו לבד. כן. ככה. אז זה שטט כזה. אבל יש גם צד הפוך, שהגויים הרבה פעמים הרגישו, זאת כמו שתארתי כל את ההבדל בין ההמון למשטרה. והם אמרו, אנחנו פה נמצאים, לא יודע מה, אלפים, מיליונים וזה, והיהודים הם המיעוט. אבל המיעוט הזה הם ביחד, הם מאורגנים, הם כל אחד בשביל השני. אז אני מרגיש שיש פה כוח יותר חזק. זה מייצר אצלהם הצלחות וברכה, שהם לא משיגים. אז זה יצמן אותם. ואם זה נכון, אז אולי גם קשור לנושא של הכסף. תמיד אמרו שהכסף נדבק על היהודים. חצי אנטישמית, הניסוח הזה. אבל אולי זה קשור גם כן. שיהודי באמת יש לו איזו תכונה של ריכוז. אז גם עם הכסף זה עובד. יש לו באמת... אז הרבה פעמים, שוב, ודאי בשלבים הראשונים זה קשור לאיפוק. מה אתה עושה שירווחת פעם ראשונה? האם אתה הולך לבית מרזח? או שאתה משקיע? אחרי זה יש לך עוד קצת, אם אתה הולך לבית מרזח או שאתה משקיע. אפשר בקלות להוציא את הכסף, אם אתה יודע לשמור אותו, להמשיך הלאה. אז חלק מזה לפחות, זה התכונה הזאת של הריכוז. יש לנו זמן לראות עוד פה עניין. הוא קושר את זה, אולי לא ניכנס למשל בפנים, נגיד אותו באופן עקרוני, בין אריכות נשימה להפסק נשימה, כאשר אריכות נשימה היא קשורה לאריכות ימים, להפסק נשימה זה הצד השני, זה ההפך. אז עכשיו מסביר את זה בעולם שלם גם של אבל אפילו בשפה שלנו, יש את המושג הזה, נשימה ארוכה, נכון? מי שיש לו נשימה ארוכה, אז הוא... מי שיש לו קוצר נשימה, מי שיש לו קוצר רוח, כן. נשמעו אל משה מקוצר רוח מעובדה קשה. אריכות נשימה זה... אני אומר פה שהיצר, במיוחד בסיוע, הוא הכי הפוך מאריכות נשימה. אריכות נשימה היא באמת המקום שנותן את ה... שמענו את המקום ה... המרוכז, הרצוף, המכוון, התהליכי, באמת, אפשר להגיד שלכל התורה הזאת היא באמת גם הסבר של ערך אפיים, שם השם רחום וחנון, ערך אפיים. אז כתוב, צריך לדעת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אז לא יודע, אולי צריך ערך אפיים בשביל לקרוא את ההמשך. תמיד לי שיש מקומות כתוב, מהו ערך אפיים, אף אתה ערך אפיים. לא תמיד זוכרים רק את השניים הראשונים. אבל אם זה לא כתוב, ברור, זה היה הכוונה. מה זה להיות ערך אפיים? אז זה פה מבואר בעריכות, מה זה להיות ערך אפיים. אנחנו מאמצים את העמדה הזאת של ערך אפיים. ועוד שוב, לקבל את התמונה, הוא בהמשך גם מקשר את זה לקרירות. הוא אומר שיש לב ויש ריאה, הלב יש לו נטייה לחמם והריאה יש לו נטייה לקרר, ומה שהריאה עושה זה קשור לאריכות נשימה, ותשימו לו שזה גם קשור, שכשאדם בחום אז הוא מפוזר. אגב, אחד הדוגמאות מתי אדם יכול להרגיש מה זה פיזור, זה שאדם משתכר. משתכר אתה מפוזר. מפוזר מאוד זה גם מסוכן. מפוזר קצת, כמו שאמרתי, זה גם רחבות. זה מה שטוב בשכרות. חלש וזה גם משהו מרומם. אבל בקלות זה גם יכול להגיע לפיזור. איך יודעים שאדם מפוזר בשכרות? לא יודע מתי ניסיתם, אחד הפעמים, לא יודע, מההתחלה, אבל אחד ימי הפורים, באחד השנים ניסיתי ללמוד. פתאום ראיתי כמה זה קשה. ללמוד אמונה עוד איפשהו, אבל אתה רוצה ללמוד משהו שתורש את הריכוז, אני מדבר שמכירים זה שאנשים יושבים ואז הולכים למקום אחד ואז הולכים למקום שני וזה. יש פיזור. תכונה של הפיזור היא קשורה לאיזה חום כזה. אתה בלעת, אתה כן ברגשה, אבל אתה מפוזר. מה עושים כדי לחזור לריכוז? צריך קרירות. בכלל שאדם נמצא בסערת רגשות, הוא מתפזר. רוצה לתפוס את עצמו, רוצה להיות מאורגן, לקבל החלטות ביישוב דעת, צריך קצת קרירות. זאת אומרת, זה אריכות נשימה. אתה נושם, גם בפועל אדם עושה את זה. לוקח אביב ונרגע. האוויר מקרר. שמה נהניתי, וזה גם נסיים היום, שרבי נחמן, עושה עם עוד השבוע עוד תורה שלו, תורה ה' בחלק בתניין, רבי נחמן, שאפשר להגיד שהחסידות שלו היא, כאילו, הבית מדרש שהוא מנה, שהוא לימד, שהוא ממשיכים אותו עד היום, הוא הכי בוער. כן, האש שלי תוקה לדבוע משיח, כן. בברסלב, בוערת אש, עבר אותה בליבי, כמו שרבי נתן אמר, ועשו מזה מנגינה אפילו. אבל גם פה, בסוף האות הזאת, שאנחנו, וגם שם בזה, הוא מדבר לא פעם על הצורך להיות בקריאות. כי יש חום ויש חום, יש חום של בערה לקדוש ברוך הוא, אבל יש גם חום אחר. ובכל אופן, זה גם תכונה. אז הרבה פעמים דווקא התיקון זה להיות בקריאות. בישוב הדעת. אז דוח שרבי נחמן אומר את זה, אני חושב שאפילו נצאת עם מקור שלישי, הוא אומר את זה לא פחות, אולי לא היית מצפה, אבל הוא אומר את זה. הוא אומר, על ידי הנשימה מקבלת הרי הרוח כאן מחוץ לקרר הלב, על ידי זה קיום השכל, זה בסוף האות, שיוכל לדלוק בהתבוינות. שכל על ידי קרירות, זה הלב. ואם אין את זה, אין את הקרירות הזאת, הכל מתייבש, נתקלקל המוח, שוגעים. ומנחמן ידע את הסכנה של השיגעון. איפה יש שיגעון? כשיש רק חום. אז מתפזרים. אין ארגון. אז כל הראש עובד. והקור אוסף. זה הקור, זה הריכוז, זה הריחות, זה יראת שמיים. זה להגיד לקראת שבועות, אפשר לומר ששוב גם בשבועות צריך לחשוב על שני הצדדים, אבל בשבועות יש צד שוב האר בוער באש עד לב השמיים והקולות והלפידים, כאילו משהו מאוד מאוד מהסוג החם והבוער וכו', אבל כחלק מהאפשרות לקבל תורה זה דווקא המקום הזה של היכולת להתרכז, היכולת, אני חושב ש כל הפרישה מהתומה, כל המצוות שלפני, הפרישה וההגבלה, ההגבלה זה בדיוק הקירור. כשאתה מבין את המקום שלך, אתה לא מתפזר. אפשר להתפזר גם למעלה, לא רק למטה. פן יהרסו, פן יפרוץ, פן יפרוץ בם, יפרוץ זה פיזור. צריך מקום של התכנסות.